יהודים ראויים לפריחה וקיום לעליית נפלאה, וממילא גם הצד המעשי מתעשר ומתעלה. הגדול הזה, כל זה אי אפשר לבוא כי אם שהיא החפץ שמילו את צדק המפת נשאר ממקורו ושורשו מאותו המקור העצמי שלו, אשר בהשקפה הראשונה נמצאו בעצם טבע הנפש הטהורה, שעל כן תהיה ההתעלות המוסרית הבאה מעצם אהבת הטוב בני שהוא טוב, והדבר היותר מכריע את החיים לעליוניות. יש פה מבוא לכל נושא האבות. מה היה באבות? באבות היה קודם כל כוח אדיר בקודש, ומה שאפיין את האבות זה שהייתה להם מגמה גדולה, וזאת כל שאיפת חייהם, להופיע בעולם את הצדקה והמשפט. עסקנו בזה קצת ביום ירושלים. על אברהם אבינו נאמר כי דעתיו אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט. צדקה ומשפט זה השילוב שבין חסד גדול לבין הופעת אמת מוחלטת. וזה בעצם כל התורה כולה מסוכמת בשני היסודות האלו, לעשות צדקה ומשפט. במובן הנעלה והנסגר. מה זה המובן הנעלה והנסגר? זאת אומרת שלא רק במובן המעשי דואגים של החיים יהיה טוב בצורה של צדקה ומשפט, אלא גם כי אם הצד הציורי שלהם, ציורי זאת אומרת השקפת העולם, התפיסה, השאיפות, זאת אומרת זה לא רק שצדקה ומשפט בצורה פרקטית, אלא שכל תפיסת החיים, כל הפילוסופיה, איך להסתכל על העולם ועל המציאות, הכל נובע מתפיסת עולם כזאת של צדקה ומשפט. וככה החיים מקבלים לאט לאט תוכן מהותי, לא רק תוכן מעשי, אלא תוכן מהותי, והם הולכים להיות חיים ראויים, חיים שיש להם טעם להפריח אותם, לקיים אותם. זאת אומרת, לכן כאשר אנחנו מדברים על התורה, אז בעצם התורה והצדקה והמשפט זה בעצם בא להגדיל את החיים, לתת לחיים טעם ומשמעות ופריחה והתפתחות. וכשזה גדל בתפיסה, ממילא זה גדל גם בצדדים המעשיים. אנחנו רוצים גודל כזה גדול, שהגודל הזה הוא היה את הגודל הזה שקיים באבות, צריך שזה יופיע בצורה שורשית. מה זאת אומרת בצורה שורשית? הכוונה שזה בא מנפש תאורה, מתארת הנפש. זאת אומרת בעצם אנחנו מדברים כאן שלושה רבדים של צדקה ומשפט: הרובד המעשי של צדקה ומשפט, הרובד המחשבתי של צדקה ומשפט, והרובד נקרא לזה גני, הטבעי, שבא מהנפש של צדקה ומשפט. אז שיש לנו את שלושת הרבדים האלו שמראים צדקה ומשפט, אז אנחנו יודעים שההתעלות וההתפתחות היא בצורה של הכרעה יסודית של החיים. זה לא מקרי בחיים, זה לא החלטה שרירותית של החיים, אלא יש פה טבע, יש פה שיטה מקורית, עצמית, עצמית מהותית של הופעת טוב, התעלות מוסרית כדבר עקרוני שיטתי בחיים. אלא שיש עוד קומה, באמת, אבל באמת עוד אין הדבר מגיע למרום הקט של המקוריות, שהרי סוד החפץ של הנפש לטוב, לצדקה והוראה, הוא מפני המקור האלוקי שלו. קומה רביעית, השורשים היותר פנימיים של הצדקה ומשפט, זה מצד שזה בא מהמקור האלוקי, זה בא מתוכן שמיים. זאת אומרת, זה לא רק עניין שככה הנפש באופן טבעי רוצה, אלא שככה זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה טבעו של העולם על פי מה שקדוש ברוך הוא ברא אותו. אז לכן בעצם בשביל להרבות צדקה ומשפט למעשה, מה אתה רוצה באמת לעשות צדקה ומשפט? בשביל זה צריך לבנות תפיסת עולם. איך בונים תפיסת עולם? על ידי זה שמזכים את הנפש. מתוך מה מזכים את הנפש? מתוך שורשי האמונה. לכן מה אברהם אבינו עושה? קורא בשם השם. לכאורה, אם מה שמעניין אותך בחיים אברהם אבינו צדקה ומשפט, אז מה אתה קורא בשם השם? תתעסק בצדקה ומשפט. אלא שאברהם, יצחק ויעקב יודעים ששורש כל הופעת צדקה ומשפט זה הקריאה בשם השם. זה שקודם כל מבררים איך, מה זה, החיים באים ממקור אלוקי, ממקור הצדקה והמשפט. מתוך כך יוצרים זיכוך נפשות כזה, ומתוך זיכוך הנפשות אפשר לבנות תפיסת עולם שתוביל להשלכות מעשיות. על כן רק בקריאה בשם השם אלוקי עולם בדרכיו, שההתראות על העניינה של הכרת אלוקים תורה מתרבה, יותר ויותר עוסקים בהכרה, בתפיסת העולם הזאת, אז חפץ הטוב והצדק הולך מתגבר, יש יותר רצון בנפש לטוב וצדק, עם כל זיק וניצות של אור זכר שם השם, ככל שיותר ויותר מעוררים את המחשבות על אור השם, על האידיאלים האלוקיים, על הרצונות האלוקיים בעולם, של אהבה ויראה הבאות עמו בטבע הנפש האנושית. אז הטבע הנפש האנושית מתרוממת, ומכל זיק פרטי, מכל זיק פנימי של הערה רוחנית שמתנפץ בנפש, מתוך כל זיק כזה מסתעפים ענפים מעשיים וציורים, מעשה ומחשבה שבדרכי החיים לטובה. אז כשיש לי את השורשים, שהשורש הוא קריאה בשם השם, אז באה נטייה מעצמיות הנפש באמת. אז אני יודע שהרצון לעשות צדקה ומשפט ולחשוב צדקה ומשפט זה בא באמת ממהות הנפש, מצד מקורה היסודי, מצד שזה, אתה מבין שזה מקור הנפש, זה אתה באמת. אנחנו כולנו באנו גילוי של רצון אלוקי, אין לנו רצון פרטי משלנו, אלא הנפש בעמי זה מקור נשמה שנתת בי, אוהי, זה בא ממרומים, זה יסוד האמונה כולה, זה קיים לעד. אז ברור שהרצון להיטיב הוא שייך למשהו מהותי פה במציאות, קיים לעד. כל זה הבניין של האבות, זה מה שהאבות פעלו. האבות בנו את ארבע הקומות האלו בעבודה אדירה, פשוט עבודה ענקית, כוח אדיר בקודש, שהם בנו את כל קומת, את כל הקומה הזאת, שצריך כל הזמן לחבר את הנפש לשורשה, לעסוק בהכרת אלוקים תאורה, ומתוך זה לברר את האידיאלים האלוקיים. זה מה שמאיר את הנפש בצורה עצמית, שאתה אומר זה הנפש באמת, ואז נוצרים תפיסות עולם והשלוחות מעשיות. כיוון שהם פעלו, כיוון שזו פעולה כל כך אמיתית, כל כך שורשית, כל כך עקרונית, עד כדי כך שזה פעל פעולת אמת גם על הדורות הרבים של הבנים. זכות אבות, העבודה של האבות, העבודה הרוחנית של האבות, הייתה כל כך אמיתית, כל כך יסודית, כל כך עקרונית, עד כדי כך שזה משפיע גם על הדורות הבאים. זכות אבות, אין הכוונה בזכות שאבא שלך היה בחור טוב ויש לך פרוטקציה, זה לא זכות אבות, זה לא פרוטקציה, אלא זכות אבות הכוונה הזיכוך של האבות. ההתעלות של האבות הייתה התעלות כל כך עליונה, כל כך פנימית, שזה הטביע רושם, הטביע חותם אדיר גם על הדורות הבאים, ברשמים נפשיים מאוד מאוד עמוקים שאי אפשר להתעלם מהם, הם נחרטים בלבבות של הבנים ובני הבנים. נו, ומה יהיה אם הבנים לא מתנהגים יפה? אמנם המעשים ההפוכים, כשעם ישראל עושים מעשים הפוכים, זה מתחיל בעבודה זרה, זאת אומרת נטישת המקור, זה עובר דרך קלקול הנפש והתפיסות העולם. הם יחשיכו את הזור העליון שנתבע בנפש מקדושת האבות, את כל העוצמה, את כל ההשפעה של האבות אפשר לקלקל, עד שיכול לבוא לידי מצב כזה שלא יוכל כבר לשאוב בתור הצדק והמשפט ממקור חיותו. כבר אין את כבר הצדקה והמשפט נופלים, אלה הם מקור, אלה הם מעיין, ממילא ישפל וירד, יתגברו על הניצוץ היחידי המתלהב רק מצד נטייה פרטית של האדם לטוב ולרחמים. כן, את כל הניצוץ שהאלוקים העלה, מה שנשאר זה רק נטייה פרטית. זאת אומרת, זה לא תפיסת העולם, זה לא מצד שזו שורש האמונה וזה העולם כולו בא מצדקה ומשפט. כל מה שנשאר זה תפיסה פרטית, תפיסה נקודתית, כרגע אני נראה לי לרחם, כרגע נראה לי לעשות דין, למה? אותו רגע, זה מה שנדחף לזה, זה עניין של רגשות, עניין של מצב רוח, של מה הצליח להשפיע על הדעה שלי, מה הצליח להורים אותי. זה כבר לא מקורי, זה כבר לא עקרוני, זה לא מהותי, זה מקרה. זה נקרא נטייה פרטית לטובה לרחמים. ואז נטיות מתגברות גם נטיות אחרות. אם זה פרטי, טוב, יש עוד דברים פרטיים. הנטייה לרחמים היא לא תפיסת עולם, היא נטייה כרגע לכם. טוב, מול נטיית הרחמים, יש נטיות אחרות, אז הן מתגברות על הניצוץ הפרטי. אז התגברו על הניצוץ היחידי שמצייר רק מצד נטייה פרטית, מי התגברו? נטיות אחרות מתגברות, שהן פרטיות גם הן, והן דווקא הנטיות שמצידות אותו לדרכי רשע והאבדון. זאת אומרת, זה מאוד מאוד עקרוני ממה נובעת הצדקה והמשפט. האם זה נובע מעניין כרגע שבאופן אישי, רגשי, סנטימנטלי, מציאותי, יש מתעוררות בי רגשות חמלה ורצון לדין, או שזה נובע מעומק האמונה, משורשי הנפש, מהבנה שאלה הם החיים, זאת המציאות ואין בלתה. מסכמינה שיש עוד נטיות בעולם. עד שאין תקומה, כל כך המצב, עזבו את זכות אבות, עזבו את כל ההשפעה האדירה של האבות. עד שאין תקומה, כי אם בעיבוד וכיליון. כדי שיקום חלד, חלד זה דור. דור שבו לא תהיינה השרשות הרעות חזקות כל כך, עד כדי להפעיל את האור הנצחים, חדור בקרבו. האחרון שבאותיות הרשומים אלו החלד, האות תו, התו להשחית, הוא רק באופן כאשר תם הזכות אבות. תם, זאת אומרת ש... ההשפעה של האבות נעלמה. תוספות אומר מיד שמיד עם תם הזכות אבות, אבל יש מושג אחר שנקרא ברית אבות. ברית אבות זה הבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח שיש לעם ישראל סגולה שהיא לא תיעלם. נכון, זה נשאר, הסגולה הישראלית. אבל ההשפעות הבחיריות, ההשפעות היזומות של האבות, המפעל של האבות, כבני אדם שבחרו לפעול, ההשפעה הזאת כבר לא יוצאת לפועל. מה שנשאר זה הבחירה האלוקית. הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל עם סגולה, אז אנחנו עם סגולה. אבל את כל המשמעות, בעיקר בחיים האישיים הפרטיים שהאבות יצרו, זה נעלם. זה מושג זכות אבות. המפעל של האבות, מפעל האמונה, כשורש לכל הצדקה והמשפט. וחשוב מאוד להבין את זה. גם יש איגרת חשובה, איגרת החינוך של הרב. אנחנו מסביר שמה שכל, אצלנו כל תפיסת המוסר היא נובעת מעומק האמונה. זו תפיסה מוסרית אחרת. תפיסה מוסרית שהיא לא באה מתגובה למציאות ומה אני, לאור המציאות, מה עכשיו מולדתי המוסר, אלא זו תפיסת עולם. כן, קודם כל העולם כולו בא מרצון טוב. אנחנו לוקחים את כל אשר עשה והנה טוב, אז זה הרצון שמניע את המציאות, הצדקה מהמשפט. זה שורשי המציאות, זה שורשי הנפש שלנו, זה אנחנו באמת. זה יותר מאשר רצון נקודתי, זה הסדר של העולם, זה העיקרון של פיו העולם עובד. רבי יוחנן אומר שגם במצב הקשה הזה של תם הזכות אבות, עדיין הייתה תקווה. ועוד תו מבטא תפילה ובקשה. תכון זכות אבות. אף אם סיבות רבות יהיה נמונעות מוציא לפול את הטוב והגנות באוצר הנפש הפנימי. גם אם נראה שיש חסימה לאוצר הזה שהאבות פעלו, אוצר הנפש, את טוב גנוז שהאבות הצליחו לפעול בנפשות, ונראה כרגע שהכל חסום, הכל מנוע. אוצר הזה שהוא משתוקק להסקי, להטיב, אם החברה והמצב יעיקו על הטוב והקדושה מתרומם ויתעלה, זה נראה שהמצב נוראי, המצב החברתי הוא כזה שכל הטוב והקדושה אין להם מתקוממות, אין להם מתרוממות, ורק למראה אין בשר. למראה עיניים תם הזכות אבות. מה שרואים, אתה לא רואה בהם את בני אברהם, יצחק ויעקב. אבל בוכה לבבות, הוא יודע את הטוב העצמי, שגם בימנו מצאת אל הפועל, הוא חפץ יקר ונעלה שראו למצוא חן מצד עצמיותו. אומר רבי יוחנן, ריבונו של עולם, אתה יודע שהמפעל של האבות נשאר ממנו משהו, הוא לא הלך לאיבוד. ובעומק הנפש, בוחן לבבות, אתה יודע שגם אם זה לא יצא לפועל, יש נשאר רצון נעלם שבא מהאבות. על כן גם הנכשלים שבטובים, שטובם לא יצא לפועל, אבל כל זמן שלא הופחת יסודם, לא התקלקל היסוד. זאת אומרת, היציאה לפועל התקלקלה, אבל יש איזה יסוד שלא, אין בו פחת, אין בו קלקול. הזיק האחרון קיים בקרבה מנחלת אבות. נשאר משהו מנחלת אבות, רואים הינם למען יגיעו למצבים כאלה שיוכל לטוב הגנוז גם כן לצאת לפועל. צריך להשאיר אותם פה, נראה, אולי נצליח לעשות עם הזיק הזה משהו. זאת נקראת חנינה. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אל חנון. אז זה נקרא שהוא חנון ועושה חנינה. חנון הכוונה מעורר סגולה פנימית. מעורר משהו חיובי שהקדוש ברוך הוא, אנחנו מתפלים שהוא יעורר אותנו. אז חנינה זה להוציא לפועל, לחשוף באופן אקטיבי, אני מקווה שאנחנו בצורה אקטיבית, חושף איזה משהו שגנוז ונותן לו עוד ועוד השפעה. זו מידת החנינה שרק בעיני השם, אשר לא נתקנו עלילות ונרו חופש כל חדרי בטן, תהיה עתה, כן, הקדוש ברוך הוא מסתכל בפנימיות, מעין פנות, הוא לא פונה אליך החיים בפעלם. אומר רבי יוחנן, אל תסתכל על המציאות החיצונה, על מה שהחיים למעשה, שמואל כאילו הוא דן מצד המציאות, רבי יוחנן, כן, נשאר בכל זאת איזה משהו פנימי, נכון, תסתכל על זה, הייתה עדיין איזה תקווה, נכון, זכות הזאת. שיטה שלישית, מה האות תו מבטאת? האות תו מבטאת את חותמו של הקדוש ברוך הוא. תו זה סוף חותמו של הקדוש ברוך הוא, כי רש"י אומר שהחותם מורכב משלוש אותיות, האות הראשונה, האמצעית והאחרונה, שזה אמת. אמת נקראת חותמו של הקדוש ברוך הוא, כך הגמרא אומרת בחגיגה. גם פה רבי חנינה אומר חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, א' מן תו, ותו זה האות האחרונה, סוף חותמו של האמת. מה זאת אומרת שחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, א' מן, ובהקשר שלנו תו? כל תקופה בחיי האדם והאומה פועל לדבר רשום מיוחד, שכשתיגמר בצביונה השלם נתבט פרצוף מיוחד על העתיד, לפי התכלית הטוב הצפוי לקורא הדורות מראש. כן, הקדוש ברוך הוא מסדר את הדורות כך שכל דור פועל משהו אחר. גאון מווילנה הוא כותב בספרו אבן שלמה, כך הוא כותב, שכל דור הקדוש ברוך הוא פועל בעולם זה עניין אחר, בונה בעולם עניין אחר. והתקופה, ההיסטוריה, יוצרת איזה פרצוף מיוחד, איזה זווית מיוחדת של האנושות, וזה לאט לאט מצטבר לאיזושהי תכלית, לאיזושהי מטרה כלל עולמית, כלל אנושית. כאילו אדם, יש איזה אדם אחד ענק שצריך להיוולד, שהוא מתחילת ההיסטוריה עד סוף ההיסטוריה, כאילו כל זה האדם, כל פעם יוצא משהו אחר מהאדם, צריך שכל קומת האדם תצא במילואה. הוא אומר שכל דור יש לו השפעה משלו, עניין משלו, אור מיוחד משלו, כך הוא כותב, זה בן שלמה. הרושם המקובץ מכל אריכות התקופה, מכל מפעליה, עולה דווקא ביחס התחלתה, המשיכה ואחריתה. אני אומר על בהמון מקומות כותב את זה, שרוצים לבחון השפעה של דבר מסוים, נגיד של תקופה, אז בוחנים כל דבר משלוש כיוונים, מצד ההתחלה, מצד האמצע, מצד הסוף. כותב את זה בהרבה מקומות. נגיד לכן יש לנו שלושה רגלים, הוא אומר, ועוד הרבה דברים שהם שלושה. אז יש התחלה, המשך, האמצע והאחרית, שזה מתאימים יחד. גם המילה מתאים, תף א' ומן. גם כן, מה של התאמה. שוב מופיע שלוש אותיות, תף א' ומן. זה עניין של החיבור של הדברים. כשבא הזמן להעביר התקופה אחת מפני השנייה עתידה לבוא, שצריך לעשות מעבר, אז כל אותם חלקים שלפי המטרה של העליונה של השכלול העתיד יהיו מעכבים את ההשלמה והפיתוח, הם צריכים להיפסד. כן, עובר תקופה, עושים חשבון נפש. איזה דברים צריכים להישאר, ואיזה דברים שהתקופה הזאת בנתה שצריך לבטל אותם, שהם לא, אנחנו צריכים אותם בשביל החשבון הכולל. כן, כי אנחנו מסתכלים על דבר מצד העתיד שלו, זה האות תו. האות תו מבטאת את הפעילות של תקופה מסוימת מצד ההשלכות העתידיות, זה האות האחרונה. ויש חלקים שלפי המטרה העליונה העתידית, הם מעכבים, לא צריך אותם, אז צריכים להפסיד אותם. לעומת זאת דברים שיש בהם צדדים טובים, שיכולים להעביר את הטוב של התקופה שעברה לתקופה הבאה, דברים טובים שצריך לקחת איתנו הלאה, אז הם רואים להתקיים, והם יהיו הבסיס, יהיו מתחילי הזמן החדש, נקודת המוצא שעליה בנוי הדור הבא. ההכרה של השלמת איזה מבוקש לטביון שלם, שימצא מסתכל בכל פרק מפרקי תולדה אנשית, כי מתקבצת מעריכות המאורות, היא מלמדת את היחס של החפץ האלוקי הגנות במקי התולדה, ייתן לחיים והתעלות. כן, כשאנחנו מסתכלים מה נבנה, מה מבוקש בצורה שלמה, טביון, בצורה של פרצוף, אנחנו בתקופה מסוימת של היסטוריה, פרק מתולדה, מהתולדה האנושית, כשמסתכלים על כל המאורעות, אז בעצם כשמנסים לבחון מה בעצם קרה, מה התרחש פה במאורעות, זה, מזה אפשר ללמוד את החפץ האלוקי שבתוך ההיסטוריה. יש חפץ אלוקי בתוך ההיסטוריה, וכשאתה מסתכל על תקופה היסטורית ונסה לראות מה בעצם נבנה כאן, אתה בעצם רואה מה הרצון האלוקי שהסתתר פה בהיסטוריה. והרצון האלוקי הוא פועל מאחורי הקלעים, הוא נותן לתולדה להיסטוריה, נותן לחיים והתעלות, הוא בעצם מחיה את התקופה ההיסטורית ומקדם אותה קדימה. איזה רצון אלוקי סמוי הסתריה בהיסטוריה, חוק אלוקי שגנוז בתוכה, שמסמן את תכניתה בהתאמה של הקצוות עם עצם ההווה. זאת אומרת, יש נקודת מוצא של התקופה, תכלית שאליה אנחנו מגיעים, ולפי זה גם כל ההוראות שבאמצע, כל המם וכל המאורעות שבאמצע, הכל מותאם. יש התאמה בין מאיפה באנו, לכאן אנחנו הולכים ומה קורה באמצע. לכן חותמו של הקב"ה הוא אמת. יש איזה מהלך שלם, ההתחלה, המשך והתכלית, התכלה, התו, סוף החותם בפועל. כשבא אז הזמן לסיים תקופה, להתחיל תקופה אחרת, חשבון מתמצא, מה שנשאר בלתי מתאים מעכב את החותם הכללי של האמת, המקובץ המגמה האלוקית להראות, זה יתקיים, ישמש לימים הבאים, מה שנשאר כובל ומעכב, זה יסולק. כי רק מה שנותן השלמה ליסוד האמת הנצחי יעמוד בעת מעבר. כי שפת אמת רק היא תיקון לעד, רק זה יישאר לעד. אז בזמן היא מתגלה פה התו של האמת, יש פה סוף תקופה, וריש לקיש אומר, זהו, עכשיו צריך לחסל, לבער מן העולם מה שאין לו המשיך. וזה דווקא ראינו מי נענש, גם אנשים שקיימו את כל התורה, אלא שהם לא הוכיחו, אז מקבלים עונש. רבי שמואל בר נחמני אומר, בני אדם שקיימו את התורה כולם מאלף עד תו. כן. נכון. נראה לי שזה דרך ככה. האמת, המקובעת המגמה האלוקית להראות, זה יתקיים. המילה זה יתקיים מתייחסת לאמת המקובצת. ומה שנשאר זה מתייחס לבלתי מתאים, זה חוזר למשפט הקודם. הקיום שבא בלא הכרה פנימית והכשר עצמי לאורה של תורה וטעמי מצוותיה, המלאים אף ממה שנגלה מהם לכל דורשי אמת, זיו, חיים, יושר וצדק, הולך הוא דווקא על פי עצם דרה של תורה. כלומר, כשאנחנו, ישנם שני שלבים, או שני, לא שני שלבים, כן, אפשר גם שני שלבים, או שתי מדרגות של, של קיום התורה. יש קיום תורה שהוא מעשי ללא הכרה פנימית. כלומר, בלי להסתכל למגמות הפנימיות של התורה, בלי ללמוד את טעמי המצוות, אלא רק לעשות מה שצריך לעשות. למרות שוודאי המצוות מלאות, ודאי מגמות של חיים, יושר וצדק, אבל האדם הוא רק מקיים. מה שצריך עושה, לא מתעמק ברעיונות הפנימיים, ומה האור והטעמים שבאים. כשעושים ככה, רק לפי הסדר, רק לפי המעשה, פה מאוד חשוב להקפיד על עצם סדרה של תורה. צריך להקפיד שאתה תעשה בדיוק לפי הספר. פה תעשה כמו אחד לאחד בדיוק מה שצובה. רק כפי המבואר בתורה, רק הדברים מפורשים, יוכל אדם כזה לעשות רצון קונו. הוא לא יוכל לחדש. אתה לא יכול לחדש שום חידוש עם עצמך, כי אתה לא יודע מה הרצונות של הקדוש ברוך הוא, לא למדת אותם. אתה לא יודע מה המגמות, מה הטעמים. אז לכן אתה לא יודע, תעשה בדיוק מה שכתוב. אתה לא יכול לחדש ולא לדון דבר מדבר בחידושים. אתה יכול ללמוד, זה אני לומד מזה להשוות דברים. אתה לא יודע. באופן שיהיו כל הרעיונות והדעות מתיילדים בלבבו מצד דרישתה של תורה, הולכים ומצטרפים, הולכים ומתרבים עד אין קץ. כל זה הוא לא יכול. הוא לא יכול לחדש, הוא לא יכול להגיע לרעיונות, ולמילא, אתה תעשה בדיוק לפי הסדר, לפי ההוראות, עד תזוז. לא כן, לא ככה, מדרגה אחרת, זה חלק האדם, יש חלקו, יש מדרגה ששייכת לאדם שכבר התעלה להכשר השכלתה של תורה. יש אדם שהוא משכיל את התורה. משכיל, מתבונן, לומד מה הם הרעיונות, מה המגמות של המצוות, מה המשמעויות. בא למידה זו שיודע את קונו, משיג את החפץ העליון המבוקש בכללותה של תורה, רואה מה המגמה הכללית של תורה ומה הכוח הגנוז המתפרט בפרטי המאור עליון. הוא, אדם כזה, משתמש בכל ענייני תורה והמצוות בכוונותיהם כשימוש אותיות כוללים כל צירופים שבעולם. לאדם כזה, המצוות זה כמו אותיות שאיתן אפשר לבנות כל מיני מילים. כי הוא יודע, אתה לא צריך להגיד, תשמע, תעבוד לפי הספר. הוא יודע מה בעצם מטרת כל מצווה. לאיפה זה חותר, מה המגמות. הוא יכול לעשות לפעמים תרכובות חדשות. הוא יכול להרכיב מנהגים ודינים ולחדש סברות. ולחדש הלכות וכל מיני דברים הוא יכול, כי הוא יודע מה, לאיפה זה הולך, מה הכיוון, הוא לא יתבלבל, הוא הולך לימוד. אז הוא יודע איך לקחת אותיות ולהרכיב מילים חדשות, כל מיני צירופים שעל ידם יכול להביע המון מחשבות ורגשות להן תחליט כל פעם משהו אחר. אותה מצווה ביום הזה היא מקבלת אצלו משמעות אחרת מאשר ביום אחר. הוא נותן למצווה נופך חדש, משמעות אחרת. אלה מדבקים בתורה בעצמה בבשרם, אצלם מהירה אורה של תורה אפילו באור פניהם החיצוני. זה אנשים כל כך עליונים שהם ממש מזוהים לחלוטין עם מגמות של התורה, לא רק מקיימים את המצוות, הם מזוהים באישיות שלהם עם המגמות. אז לכן האור של התורה מאיר בהם. אצלם עומד התורה כולה מדרגת אותיות שכוללים את כל המבטאים. אותיות זה פוטנציאל להמון המון סוגי ביטויים, והמבטאים נולדים מהם חדשים בכל עת ורגע. כעדותיך שיחה לי. התורה הופכת להיות שיחה. כן? שיחה שאתה כל מה יכול לשוחח על כל מיני דברים. סידורה של תורה וערכה, שמסתכלים על התורה, אז זה בשבילם נחתן כמו ערך כלל האותיות. כשאדם אומר כלל האותיות, מה זה אותיות? אותיות זה תשתית שממנה עכשיו שצריך ליצור מילים. אז אדם שהוא לא יודע מילים, הוא לא יודע משמעויות, אז הוא אומר אותיות, עושה מה שכתוב. אבל אדם שיכול להתרומם למשמעויות, ויכול לקחת את האותיות, שהם אבות, הם תשתית, לכל מה שמצורף, ושעתיד להצטרף, שעשות עכשיו כל מיני צירופים, כל מיני תרכיבים. כך כל מה שנולד להיוולד לטובה, לאמת יושב בחוכמה. הכל נובע מאורה של תורה, ודרכת מצוותיה, למיימינים בה. כתוב שהתורה למיימינים בה, מי שמסתכל, מי שניגש אליה נכון, אז היא מחיה אותו, עץ חיים היא. וכל עת מצטרפים רעיונות הפזורים לדברים שלמים, לאט לאט כל מיני יסודות שנמצאים בתוך התורה ומחבר אותם לכל מיני חיבורים.
מה זה
מאמינים? מאמינים, באים לתורה בגישה נכונה, בגישה ראויה. כתוב המופיעים דברים מלאים בכל עניין וכל חפץ. אז לכן יש בני אדם שהקימו את התורה כולה מאלף עתם. מה זה מאלף עתם? אז הרבה מתנים מאלף עתם, לא במובן טכני, שמשהו הכל, אלא א' התו הכוונה שהם יתרוממו לראות את המגמות הפנימיות של התורה, והם יכלו להשתמש בכל המצוות וכל הברכות של תורה כמו אותיות שאיתם אפשר ליצור כל מיני חידושים. בעקרות ראייה רב קוק טוען שיש הייתה שיטה שלמה כזו של משפט, של פסיקת הלכה שנעשתה לפי טעמי מצוות. יהיו פוסקים לפי טעמי מצוות, כמו שזה עתיד לחזור בדרך השם. כמו שתי פסיקות, יש פסיקות שכאילו רק לפי הכתוב בספר, זה הייתה שיטת פסיקה שלפי הטעמים, הרעיונות הרוחניים של המצוות.
ממש.
אפילו לחדש חידושים להלכה ולפסוק על פי זה, ככה אומר.
יכול להיות שזה
קודם הוא הפיל אותו אמר לפצר, ופעם מוגשת כאילו שזה שיהיו כל מיני משתנות ביחס לדור הצעיר.
כן, נכון. בהקשר השלילי, פה זה בהקשר חיובי, נכון.
זה
כיוונים שונים. כך הוא כותב בהקדמה לעניין, הוא לא בא לפרש, הוא בא לבאר. לבאר, אתה יכול מאותו הדרשה להוציא כיוונים שונים. לכן כתוב שלא מקשים על האגדה, לא מקשים קושיות מהאגדה. אין דבר כזה. האגדה יכולה, האגדות זה... עולם שמנו אתה יכול למשוך לכל מיני רעיונות של כולם נכונים, לכל מיני כיוונים, לא תקשה קושיות. זה לא פירוש. אז ראינו אבל לכל אופן שלפי שמואל תם הזכות אבות. ממתי תם הזכות אבות? המערב ימוד הושע בן בארי. שנאמר, הנביא הושע אומר, אגלה נבנותה לעיני מאביה ואיש לא יחילנה מידי, אין לה הצלה. שמואל אומר, מימי חזאל, שנאמר חזאל מלך ארם, אחת ישראל כל ימי יהואחז. וכתיב ויחון השם אותם ויחמם בפני אלמן בריתו את אברהם יצחק יעקב ולא אבה השחיתה ולא השליחם בעל פניו עד עתה. אז רואים שלמן בריתו הוא לא השליח, אבל אחר כך אומר רש"י הוא כן השליח. ושוב בן נבי אומר שזה הרבה יותר קודם, זה עוד מימי אליהו, שנאמר ויבר לא תנחה וקש של יום ואומר השם אלוקי אברהם יצחק יעקב היום יוודא. היום יוודא משמע היום, ואחר כך כבר לא. רבי יוחנן אומר שזה מאוחר יותר, מימי חזקיה, שנאמר למרפא המשרול שלו מלכת, תסלם המסלול, לחיונות על סעדה, שפט צדקה מעתה ועד עולם, וכתוב, קינת השם צדקות תעשה זו. מה זה קינה? רק הקינה מחזיקה אותה, את השם, את עם ישראל, אבל מצד הזכות אין עם ישראל זכות לעמוד. בכל אופן יש פה ויכוחים, באיזה תקופה בימי בית ראשון, תמה השפעה, שראינו השפעה חיובית של האבות. הנשמה העליונה של האבות חודרת בישראל בכוחה אלוקי הדורות האחרונים, נותנת לאומה כולה את זכות קיומה ומעמדה בעיקרים היסודיים שהאומה צריכה להיבנות עליהם בתור עם גדול. מה שהאבות נותנים לנו זה את תשתית הקיום במובן הרוחני, המוסרי, את היסודות בצביונה המיוחד לה דווקא, את האופי הלאומי שלנו שמיוחד בהתייחדות אלוקית של שם השם אלוקי ישראל הנקרא לעמו ונחלתו, ובזה כלול כל מה שעם צריך לו. שעם ישראל נאמן לייחוד הלאומי שלו, לערך הרוחני המיוחד לו, אז בזה הכל נכלל, גם הקיום החומרי, גם הקיום הרוחני הכללי בתורם חשוב באומות, בין בקיומו המיוחד תורם השם וגוי קדוש. אז הקיום החומרי, המעמד הבינלאומי שלנו, המעמד הפנימי שלנו, הכל תלוי בנאמנות שלנו לאופי המיוחד של עם ישראל, בעצם לאבות, להשפעה של האבות. ואף על פי שכישרון של הקדושה המנוחלת מאבות העולם הוא קיים עד אז, שנותן כוח וחיים לכל יחיד ויחיד מישראל, ואחרית בתקווה לומר כולה עד אז, וזוכר חסדי אבות עמי גואל לבני בניהם, אך באבונות, אם יש אבונות חס ושלום, אבונות הכלל והפרט, יוכל לאור הגדול הזה להתעלם, כל ההשפעה של אבות יכולה להיעלם, עד שאין בו כוח כבר להתגלות בחיי הכלל, ואז האומה נופלת, עד את קץ. שהאיסורים הם מרקים את אבונה, אז מה שנשאר זה שהקדוש ברוך הוא עכשיו צריך לייסר אותנו כדי שנחזור לעצמנו, אבל ההשפעה הזורמת, החלקה שהייתה כבר לא, כבר נעלמת. היא חוזרת, ההורה האלוקית, להעיר על זה תשובה מעשים טובים. שכל הקדושת שם יתברך קשור בכללה, מעורר לתחיית הקדוש מקדושת אבות. הקדוש ברוך הוא מתוך אהבתו לישראל, יביא לנו איסורים, יעורר אותנו בתשובה, מביא גואל לבני אבני. למען שמו. אז הוא יעורר מחדש את התכונות של אברהם יצחק ויעקב שגנוזות בנו. וכל המובנים שאומה גדולה חייב וקדושה צריכה להם. אבל יש זמן שבו ההשפעה הזורמת הטבעית של האבות נעלמת. על ידי זכות אבות בא לנו הכוח המוסרי הכללי. האבות בנו בנו מוסר, אמרנו מוסר לאומי, מוסר עקרוני. תוכנו הוא כללות המידות היותר טובות. שפועלות הנהגה ציבורית טובה, מלאה חסד, משפט וצדקה. האומה שחי בקרבה כוח החיים הכללי מצד היסוד המוסרי, היא זוכה גם כן בחיים מדיניים, כן, כשעם ישראל חי חיים מוסריים מאוד מאוד ברמה הציבורית. אז ממילא החיים המדיניים שלנו, הבונים כל בניה המאוחדים יחד לפתת הכלל, כולם מאוד מאוד רוצים להצטרף ולתרום לבניין הלאומי. שרואים אומה, כל האנשים בעם מרגישים שזה עם ששווה את ייחודו, כן? מלא צדקה ומשפט, אז אנשים רוצים להירתם למען משימות לאומיות, למען החזקת האומה, כי זה ראוי, תראה איזה מדינת מופת אנחנו מקימים פה. הרוח הכללי, יחד עם סידור המעשי, הוא חזק ומתאים, אשר רק בעקבות שני אלה, חיים מוסריים וחיים מדיניים כלליים הבנויים עליהם, אז תוכל הקדושה הישראלית הפרטית לחול, אז כל הקדושה של ישראל חלה, על ידי מה ששבו ישראל לתעוזם וחילה ממקור הקדושה האלוקית, שנמנה הרבה ומתנסית מכל מקורות מוסריים ודינים טבעיים, ומשהו רמה אחרת לגמרי של חיים, הרבה יותר גבוהה מהמקורות הרגילים של מוסר ומדינה שקיימים בעולם, המתהלכים על לפי אותו ערך של התרבות האנושית שעומדת בזמן ההוא, וגם הם משתפלים עם כל השקלות. כן, אנחנו רוצים חיים מוסריים מדיניים שמקורם הוא מקור הקדושה האלוקית, מקור אחר. על ידי השיבה למקור האלוקי, הנשמה הכללית היא מתנשאת בגובה עליוני למעלה למעלה, וזה ניכר בישראל. אפילו רק ביחוסם לעצמם, אפילו עצם, אפילו לפני שאתה מסתכל על ההשפעות של ישראל על האנושות, סתם הקומה הישראלית מצד עצמם, כשהם שואבים המקור האלוקי, כבר רואים את זה, אפילו בלא שום השפעה שיש בכוחם על העולם כולו. אולם צריך לדעת, הצד העליון, עוד יותר מדריע, עוד יותר גבוה, כשהכל מתמלא ועולה, לא רק כשאנחנו, הנשמה מתנשאת ואנחנו, יש איזו התרוממות, אלא זה משפיע על כל תחומי החיים, אז גם יוצאת השפעה חיצונה בכל עוזה בהוראה מזהיק, יש השפעה על כל המרחב האנושי, וזאת תעודה, זאת המגמה האחרונה של מלכות בדוד, של מלכות משיח, שפט בן גויים, הוכיח לעמים רבים. כל הסעיפים, הכל הכל, זה תוצאה שתלויים בזכות אבות. כלומר, בהשפעה שנמשכת על ידי אבות. וחס ושלום על ידי חץ שלהם הפסק, ויש להם אבל כוח, בעזרת השם, להיות חוזרים ונעורים ובוא איתם. אז יש פה כמה נקודות שראינו שכולם בונים ביחד את העמדה של ישראל כעם. הוא מסכם את זה בארבע נקודות. נגד ארבע פרטים הגיע הזמן המשבר מצד ההשחתה המוסרית בתקופות שונות. יש ארבע תאריכים שמתארים ארבע זמני משבר. הנפילה המוסרית הכללית התהפכה לממד שנבלה בימי הושע בן בארי, זאת אומרת המצב של מפלה מוסרית, שחיתות, זה בימי הושע, כמו שכתוב, אתה אגלה את נבלותה, מעמד של נבלות. המצב שבו היכולת הלאומית שלנו, המדינית, התמוטטה, זאת אומרת שלא רק שהמצב המוסרי התמוטט, אלא הארגון המדיני הלאומי גם הוא התמוטט. כישלון המעמד המדיני, ויותו עוד אגוד וארץ וממלכה, מתולדה הרע של הירידה הרוחנית, כיוון שיש הירידה רוחנית, אז גם היכולת הלאומית שלנו מתמוטטת, זה הגיע ממך זה מלך הרם. זה קשור, אם נלך אחורה, מאיפה זה נובע? זה נובע מהבעיות הרוחניות, מהכישלון הפנימי, מזה שהתנתקו מהקדושה האלוקית. זה שניתקו את השורשים מהשורש מהקדושה האלוקית, ממילא, אחרי כמה זמן זה גרם שהמוסר כבר לא היה לו שורש, והלאומיות כבר לא היה לה שורש. אז גם המוסר התמוטט, והלאומיות התמוטטה. אבל איפה זה בא? זה התחיל הרבה לפני כן בימי אליהו, שהוא היה, הוא טרח להוראת שעה של הר הכרמל. כל זה כישלונות של מלכות ישראל. עכשיו, יחסית ביהודה, מלכות יהודה, יחסית המצב היה יותר טוב. שלושת הפסוקים שראינו עכשיו, הם קשורים, כולם קשורים למלכות ישראל. אליהו היה מול אחאב, הושע וחזאי. עכשיו, גם ביהודה, היה בתורה הרבה יותר מאוחרת, בסוף זה הגיע לשם גם, וזה בימי חזקיה. חזקיה זה הרבה יותר מאוחר. אמנם נמשך העניין ביהודה, עד שכך הוא יותר כללי, העומד לצאת לאור על ידי מלכות בדוד לעמים רבים. הגיע אז עד משבר, לפני חלישות עבודה בכל עבר שלה, עליה ועד נוצר איזו חולשה שלאט לאט התפתחה, גם במלכות יהודה, התעקמו דרכיה, ואוצר הטוב שהיה גנוז לכל אל מכוח האבות, התרוקן. לפני חזקיה היה אחז, אחז הוא ביטל את כל בתי המדרש, את כל בתי הכנסת, זה יצר תקלות, וההשפעות של האבות לאט לאט התרוקנו. רק הקדושה האלוקית מצד עצמה, גנוזה בעומק הנשמה, ומקור מחצבת כנסת ישראל, מה שנקרא ברית אבות, במידה כזאת שעתידו לפניה, אפילו מה שלא יצא לפועל עדיין לזכות אבות, רק זה יחזיר כל העבדות האמצעות הן העיקריות. זאת אומרת, הזכות נעלמה, אז מה יחזיק את עם ישראל? יש ברית, זה נקרא קנאת השם. הקדוש ברוך הוא מקנה לישראל. יש קרת ברית, והוא הולך עם ישראל והימה. ומהמקור הזה יבוא, תצא לפועל זכות אבות בעזרת השם במהרה בימינו. כן, זה תיקון לאחד, נכון. אז הוא עשה, ניסה לעשות מהפכה, אבל היו, הייתה כבר איזה תחלואה פנימית. אז נכון, למרות שהוא ניסה לעשות מהפכה, אבל אנחנו רואים שמיד אחרי חזקיה יש נפילות חזרה. מנשה הבן של חזקיה מילא את ירושלים בעבודה זרה ובשפיכות דמים יותר מכל אחד אחר. זאת אומרת שגם הוא ניסה לעשות משהו, אבל בעצם כבר הייתה איזו מחלה פנימית שכבר היה מאוד קשה לרפא אותה. הוא עשה תיקון לא עמוק.
קשור לזה
שהוא לא אמר שירה? פה לא קשור, פה אנחנו לא מחדרים את זה. זה עניין אחר. טוב, טוב, טוב.